כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מגילה פרק ראשון, פרק מגילה נקראת בדף י"ז. נתחיל את השיעור מדף ט"ז עמוד ב' תחילת הלכה י"ב. כהקדמה לשיעור נקדים ונחזור על מה שראינו בשיעורים הקודמים. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, 14 שנה מתוכם הייתה במה גדולה בגלגל. מתוך 14 שנה הללו, 7 שנים עם ישראל כובש את הארץ, 7 שנים חולק את הארץ ליהוד בית שבטים על פי הגורל, ובאותן שנים, כפי שלמדנו, הייתה במה גדולה בגלגל. לאחר מכן בשילו היה משכן 369 שנים, לאחר מכן 57 שנים בנו וגבעון, לאחר מכן שלמה המלך בונה את הבית הראשון שהחזיק 410 שנים, לאחר מכן חורבן 70 שנה, ולאחר מכן 420 שנה בית שני. כל תקופת בית ראשון ושני בוודאי שהיה אסור לכל אחד לבנות במה קטנה ולעקב קורבן. כנ"ל כל ה-369 שנים שעם ישראל יש לו משכן בשילו, באותו זמן הבמות הקטנות נאסרו. במה קטנה פירושו של דבר אדם שעולה לראש גגו או לחצרו ולגינתו ושם מקריב קורבן. הרי בזמן 14 שנה של הגלגל, 57 שנים של נו וגבעון, הפעולות הללו הותרו. המשנה שלפנינו עוסקת בחילוק שבין שילו, משכן שילו, לירושלים, לבית המקדש. אין בין שילו לירושלים מפרט את המשנה, אלא שבירושלים אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרועה. ההבדל בין קודשי קודשים לקודשים קלים, קודשי קודשים זה קורבנות כמו עולה, חטאת ואשם, מה שאין כן קודשים קלים זה קורבנות כמו תודה, שלמים, פסח, בכור, מעשר בהמה. את הקורבנות הללו כל אחד מישראל יכול לאכול, ובלבד שיוכל בתוך ירושלים. ההבדל בין שילו לירושלים שבשילו היו אוכלים את אותן קודשים קלים ואת מעשר שני בכל הרואה, כלומר מכל מקום שמשם ניתן לראות את משכן שילו, מה שאין כן ירושלים שהיו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה, כלומר בתוך העיר ירושלים, בתוככי חומות העיר ירושלים. וכאן וכאן, כלומר בין שילו ובין ירושלים, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, כלומר רק בתוך קלעי העזרה. קדושת שילו יש אחריו יותר, כלומר לאחר חורבן משכן שילו בתקופתו של אלי, שלאחר מכן כפי שלמנו היה משכן הייתה במה גדולה בנוב וגבעון, לאחר שילו הותרו הבמות. מה שאין כן לאחר קדושת ירושלים, כלומר לאחר חורבן הבית, אין אחרי היתר, אין כבר עוד יותר היתר של במות לעולם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. רבי יוחנן בר מאיה שם על המנהדה למד מהפסוק הבא, כתוב ביהושע פרק ח' פסוק למד, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. פסוק למד א' כתוב, ויעלו עולות להשם ויזבחו שלמים. משמע שלאחר שנכנסו עם ישראל לארץ, הרי הותרו הבמות, עובדה שיהושע הקריב קורבנות בהר עיבל. אין לי, ממשיך רבי יוחנן בר מאיה ולומד מהפסוק הזה להר עיבל, שילו מניין, מניין שלאחר שחרבה שילו הותרו אותן במות, עונה על ככה ירושלמי נאמר בשמואל א' פרק ז' פסוק ט', ויקח שמואל לחלב אחד ויעלהו עולה כליל להשם. כאן כבר חרב משכן שילו, הרי כפי שלמדנו שילו כבר נחרבה במות אלי, ובאותו זמן לאחר שנחרבה שילו שמואל הולך ומקריב קורבן בבמה, משמע שלאחר חורבן שילו הותרו אותן במות. וביור זה של הירושלמי הוא לא כדברי הפני משה, שמביא את הירושלמי כאן כקושייה, כיצד שמואל הקריב בבמות, הרי למדנו במשנה שבזמן שהייתה שלא היה אסור להקריב בבמות, אבל פירוש זה קשה מאוד, שהרי שמואל הקריב בבמה לאחר חורבן שלו, ולכן פירוש זה של הפני משה הוא קשה מיסודו, ולכן ביארנו כפירוש קורבן העדה וכפירוש מרן שר התורה הגרח. אמר רבי אבא בר כהנא, שלוש עבירות הותרו בסיו של שמואל הוא ואורו. כלומר אותו פסוק שאומר ויקח שמואל לחלב אחד ויעלה הוא עולה כליל להשם, פסוק שמופיע בשמואל א' פרק ז' פסוק ט', מפסוק זה למדנו ששלוש עבירות הותרו אצל הקורבן שהקריב שמואל. א', נאמר שבפסוק ויעלהו עולה כליל להשם. בדרך כלל קורבן עולה מקריבים, לאחר השחיטה, הרי יש הפשט של האור, וניתוח העולה לנתחיה ואז מקטירים אותה, כאן העולה הוקרבה בשלמותה. דבר שני נאמר בפסוק לחלב, משמע שהוא עודנו בתוך שמונת הימים הראשונים ללידתו, והוא עבר על איסור מחוזר זמן. ודבר נוסף, שמואל היה לוי ולא כהן. מכך, משלושת העבירות הללו, מכך שהברייתא, מכך שרבי אבא בר קנה מונה רק שלוש עבירות, ולא מונה עבירה רביעית ששמואל הקריב בבמה למרות שהבמה נאסרה, משמע מכאן שלאחר שחרבה שלו הותרו הבמות. מיישב הירושלמי ואומר אין מכאן שום ראיה. אמר רבי יוסה, אין מנהדה, אם מכאן אתה רוצה להביא ראיה, לצ'מה מינה כלום, אין מכאן ראיה. והסיבה, שייתכן שאותו דבר הותר על פי הדיבור, כהוראת שעה לשמואל, ייתכן שלכלל ישראל, להקריב בבמות, נאסר גם לאחר חורבן שלו, ומה שעשה שמואל, הוא עשה על פי הדיבור כהוראת שעה. דאמר רבי אבא בר קנה מביא הירושלמי ראיה, שפעמים שהותרו עבירות על פי הדיבור כהוראת שעה, שבע עבירות הותרו בפרו של גדעון, נאמר בשופטים וב, פסוק אפי, והרסת את מזבח הבעל, ובנית מזבח להשם. ומניין לקח גדעון בן יואש אבי העזרי, אבנים לאותו מזבח, זהו והרסת את מזבח הבעל. כלומר, הולך גדעון ועובר עבירה. הוא לוקח אבנים של מזבח הבעל, שאבנים הללו אסורות בנהרה, שהרי שימשו לצורך עבודה זרה, ובנה מהן דווקא מזבח להשם. הדבר השני, והעצה אשרה, הרי נאמר שם בפסוק, פסוק כ"ו, והעלית עולה בעצי אשרה אשר תכרות, והרי אסור לקחת עצים שנועדו לשם עבודה זרה, עצים הללו טעונות שריפה ואסורות בהנאה, בכל זאת הלך גדעון והשתמש באותן עצים, ומוקצה, הרי מוקצו לעבודה זרה, ונאבד, נאמר שם בפסוק אפי כך את פר השורה של האביך, הוא פר השני שבע שנים, ושם נאמר ולקחת את הפר ועלית עולה, אם כן, מדוע נאמר בפסוק את פר השור אשר לאביך, אלא למדנו שלמרות שהם עבדו אותו עבודה זרה, והוא גם בגדר נאבד וגם בגדר מוקצה שאחרים מקצו אותו לבעל, למרות זאת הקריבו אותו כקורבן, ונשאלת השאלה כיצד הדבר אותה. איסור נוסף לילה, הרי כתוב שם בפסוק, ויהי כאשר ירד בית אבי ואת אנשי העיר מעשות ימם, ויעש לילה, והרי בלילה לא מקריבים קורבנות. הדבר הנוסף וזר, גדעון היה זר ולא היה כהן, ואיסור במה. הרי היה אסור להקריב אז בבמה, בכל זאת הדבר הותר, כפי שאנחנו רואים ששבע עבירות עבר גדעון, והסיבה שהיה מותר לו לעשות זאת בגלל שהייתה לו הוראת שעה על פי הדיבור. למדנו גם מכאן שייתכן שאצל שמואל, זה שהוא הקריב קורבנות לאחר חורבן שלו, אין מכאן ראיה שהותרו הבמות, אלא ייתכן שזהו הוראת שעה שנאמרה והותרה על פי הדיבור. מן דבאי ממשיך הירושלמי ישמין הנתבות, מי שרוצה להשמיע לנו לימוד ברור שאין להשיב עליו, שלא ניתן להקשות עליו, ילמד היתר להקרבה בבמות, לאחר חורבן שלו מהפסוק הבא. מניין דה רבי שמואל בן נחמן שדרש את הפסוק שמופיע בשמואל א', פרק ז', פסוק י"ז, ותשובתו הרמת כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח להשם, כאן מדובר לאחר חורבן שלו, והנה לנו לא מדובר כאן באיזה היתר הוראת שעה מיוחדת, אלא נאמר בפסוק ששמואל באופן כללי הקריב קורבנות ואיבן שם מזבח להשם. פסוק נוסף מביא הירושלמי, שנאמר בשמואל א' פרק ת' פסוק אף ד', וירם הטבח את השוק ועליה, וישם לפני שאול, וירדו מהבמה העיר וידבר שמואל אל שאול אל הגג. מביא ירושלמי מחלוקת בביאור הפסוק, ועליה רבי שמואל בן נחמן אמר, שקה ושופה. מהו ביאור הפסוק? וירם הטבח את השוק ועליה, הכוונה השוק, וכל הירך הסובב את עצם הקולית. רבי יוחנן אמר, שקה ועליה, כלומר השוק ועליה שלמעלה נסמכת עליה. רבי אלעזר אמר, חזה ושוק, כלומר החזה הוא נקרא גם העלייה, כיוון שמניח את החזה על השוק של שלמים, כשמניף תנופה להשם. דאמר רבי אלעזר, חזה ושוק לכהנים בבמה גדולה, ולבעלים בבמה קטנה, כלומר כשאדם מקריב קורבן שלמים, בבמה קטנה כפי שעשה שמואל, החזה והשוק ניתנים לבעלים, והוא סובר בזה כשיטת רבי זהורה בשם רבי אלעזר שאומר, אור העולה לכהנים, הם מקבלים את אור העולה דווקא בבמה גדולה, ואילו בבמה קטנה, אור העולה הולך לבעלים. רבי זהורה בשם רבי ירמיה אמר, תרומה תודה, כלומר, הרי כל אדם שמקריב קורבן תודה, הרי הוא מביא 40 לחמים שמתוכם 10 לחמי חמץ ו-30 לחמי מצה. מכל ארבעת הסוגים שמהם הוא מביא 40 לחמים, הוא מביא למעשה חלה אחת מכל 10 לחמים, מביא לכהן. אז אומר רבי זורה בשמרווים מהתרומה, תודה לכהנים בבמה גדולה. אבל הבעלים בבמה קטנה, אדם שמקריב קורבן תודה בבמה קטנה, הרי כל הלחמים הוא אוכל אותם ולא צריך להפריש לכהן 4 לחמים. רבי יוחנן, ביי רבי יוחנן, להסתפק הלילה, מהו שיהיה כאשר בבמה? כלומר, אנחנו יודעים שבבית המקדש וכנל במשכן, היה אסור להקריב קורבנות בלילה אלא דווקא ביום. נשאלת השאלה מה הדין לגבי הקרבת קורבנות בבמה הקטנה בלילה. היטיב רבי אלעזר, הקשה רבי אלעזר על שאלתו של רבי יוחנן והכתיב, הלא נאמר בפסוק שמופיע בשמואל א', פרק י' פסוק למד א', ויאמר שאול פוצו בעם ואמרתם להם הגישו אליי איש שורו, והגשו כל העם איש שורו בידו הלילה וישחטו שם, משמע שמותר בלילה להקריב בבמה, הרי שם מדובר בלילה ולא ביום, כתוב כך בפסוק במפורש, איש שורו בידו הלילה וישחטו שם. קושיה נוספת וכתיב, ויגידו לשאול אמור, הנה העם חוטים להשם לאכול על אדם, ויאמר בגדם גולו אליי היום אבן גדולה, מזה משמע שיקריבו ביום ולא בלילה. הכיצד? אלא מבאר הירושלמי הלילה בלילה שחטו לחולי, ואילו ביום שחטו למוקדשים לקורבנות, משמע מכאן שאסור להקריב קורבנות אף לא בבמה הקטנה בלילה. כתשמע רבי יוחנן, כששמע רבי יוחנן את הסתירה שבין הפסוקים ואת היישוב, אמר יפה לימדנו רבי לזר, אכן מכאן יש להוכיח שאין להקריב בבמה קטנה בלילה כפי שאסור לעשות כך בבמה הגדולה. ממשיך הירושלמי לדון לגבי משכן שילו, רבי פנחס בשם רבי יוסף ברבי אלי מביא כתוב אחד, נאמר בתהילים מצד אחד בפרק ה-ח' פסוק סמך, ויתוש משכן שילו אוהל שכן באדם. משמע שהפסוק מכנה את משכן שילו כאוהל. ואילו כתוב אחר אומר, פסוק שמופיע בשמואל א' פרק א' פסוק כף ד', ותביאהו בית השם שילו. משמע ששילו היה בית השם, היה בגדר בניין ולא בגדר אוהל. הכיצד? מיישב הירושלמי ואומר, בית של אבנים היה מלמטן, ולא היה עליו תקרה מאבן, ויריעות של אוהל מלמעלה. ולכן בצד אחד בתהילים, משכן שילו מופיע כאוהל, ויתוש משכן שילו אוהל שכן באדם, ואילו בשמואל נאמר בפסוק ותביאו בית השם שילו, כי אכן משכן שילו היה גם אוהל וגם בניין של אבנים. והיא הייתה מנוחה, מביאה ירושלמי, הרי נאמר בדברים י"ב פסוק ט', כי לא באתם אל המנוחה ואל הנחלה, ומנוחה זו שילו, שהרי היה שם בניין קבוע, ולכן באותו זמן נעשו הבמות, מה שאין כן. לפני זה כשהיה גלגל, היה שם במה גדולה בגלגל 14 שנה, והיה לאחר משכן שילו 57 שנים בנובה גבעון, באותן תקופות לפני שילו ולאחר שילו, לא נעשו הבמות עד בניין הבית הראשון על ידי שלמה. כעת ממשיך הירושלמי לדון בדין הגג של משכן שילו. אמר רבי זורה ולבד 10 טפחים בבניין הבית, מבין הירושלמי. שמעל בניין 10 טפחים היו פרוסות אותן היריעות, ומקשה על כך הירושלמי והתנא רברייתא אומרת, כשם שהיה אוהל מועד נטוי, כך אוהל שבשילו נטוי. ועל פי זה נשאלת השאלה, כיצד ייתכן לומר כך? אם נאמר שכשם שבמשכן שבמדבר היריעות היו נטויות ולא משופעות, כך היה במשכן שילו, הרי לא ייתכן לומר כך. שרים בניין האבנים בשילו היה רק של 10 טפחים, יוצא שכל הגובה של פנים המשכן בשילו היה 10 טפחים, והרי לא ייתכן לומר כך שעה שהמזבח במשכן שילו בלבד היה בגובה 3 אמות. אם כן, כיצד ייתכן להבין את דברי רבי זורה שאומר שהיריעות היו פרוסות על גובה של 10 טפחים, ומצד שני אנחנו משווים בין המשכן לבין אוהל מועד? מתרץ הירושלמי מרבי יוסף ברבי בון, קרשיו, בריחה ועמודה ועדניו היו באמת קרשים של 10 אמות. וכל הקרסים, הקרשים, הבריחים, העמודים והעדנים היו עומדים על גבי בניין של אבן מ-10 טפחים. ועל פי זה אנחנו מבינים גם את דברי רבי זעורה וגם מבינים את הברייתא. רבי זעורה אמר ובלבד 10 טפחים בבניין הבית, הנה דבריו מתפרנסים ומובנים כאן היטב. אבל מעל גבי אותם 10 טפחים של בניין עמדו הקרסים, הקרשים, הבריחים, העמודים והעדנים, ומעליהם היו פרוסות אכן אותן יריעות והיו הקרסים ממשיך הירושלמי ואומר, נראים מתוכו ככוכבים ברקיע. רבי חייא רבא רבי חייא הגדול אמר לרבי שמעון ברבי, אני שמעתי מאביך, כלומר מרבי יהודה הנשיא, שכל חופות שהיו לא היו אלא בתוך חלקו של בנימין. חופות זה הכוונה, אלו המקומות שבהם השכינה שרתה, כפי שמופיע בדברים למד ג' פסוק י' ב' ולבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אם כן יוצא שכל המקומות הללו, כגון משכן שילו, נו וגיוון, בית המקדש, כולם, כל המקומות הללו היו בתוך חלקו של בנימין. מה איתה מהמקור לכך נאמר שם בפסוק ובין כתפיו שכן, והכתיב שואל הירושלמי הרי נאמר בתהילים הנחת, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ושם מדובר במשכן שילו, שהרי נאמר שם ואיתוש משכן שילו, אוהל שכן באדם משמע שמשכן שילו לא היה אצל שבט בנימין, אלא אצל שבט יוסף. מיישב הירושלמי, הלא נאמר שם באותו פרק ויבחר בשבט יהודה את הר ציון אשר אהב. נשאלת השאלה, וכי ביהודה בחר? הלא בוודאי בחר בבנימין, כפי שנאמר בפסוק. ולבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אלא בחירה ובחירה, הבחירה שנאמר להלן לגבי ויבחר בשבט יהודה. הכוונה שאומנם בית המקדש היה בשבט יהודה, אבל הייתה שם רצועה של בנימין בכלל. שערי החלק הדרומי והמזרחי של המזבח, כלומר היסוד, היו בחלקו של בנימין. הבחירה שנאמר כאן במשכן שילו, מה שנאמר בפסוק ובשבט אפרים לא בחר, בנימין בכלל היה לו שם חלק. רבי יונה רבי עבור בשם רבי יוסי בן חנינה מבאר, נאמר בפסוק שמופיע בדברים למד ג' פסוק ט' ז', וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה, תבות על הראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זוהי אחת מהברכות שבירך יעקב את יוסף. ומתבאר הפסוק כך, קודשים המרצין, זה הכוונה, הוא רצון שוכני סנה, רצון שוכני סנה, כלומר אותם קודשים, המרצים את הקדוש ברוך הוא שנתגלה למשה רבנו בסנה, אלו הן נאכלים גם בחלקו של יוסף. וכיצד הם נאכלים גם בחלקו של יוסף? שערי משכן שילו ניתן לאכול שם את הקודשים קלים, בכל מקום שבו רואים את משכן שילו, וזהו מגיע גם לחלקו של יוסף. אמר רבי אבודמה, דציפורין ראש תור. כלומר, היה תכשיט מסוים שאנשים היו תולות אותה באוזניהן בצורת משולש. כך היה נכנס מתוך חלקו של יוסף לתוך חלקו של בנימין, והיה מזבח נתון עליו. מתם המעמקור לכך נאמר בפסוק שמופיע ביהושע תתן פסוק וב, ונסב הגבול מזרח הטענת שילו. ומה המקום? עד איסקופיה דשילו. כלומר, אמנם משכן שילו היה בשטח של בנימין, אבל הייתה רצועה של יוסף שנכנסה לאותו מקום שמשם יכלו לאכול את הקורבנות, כי הוא היה בכל הרואה במקום שמשם ראו את משכן שילו. דרשה נוספת מביא הירושלמי, בביאור הפסוק ורצון שוכני סנה, רבי יונה רבי עבר בשם רבי יוסי בן חנינה, דרשו את הפסוק ורצון שוכני סנה, ששרתה שכינה, כלומר שרתה השכינה ברצועה של בנימין, בשנאיו אצל שונאיו של יוסף. והסיבה? מפני שהוא הצטער כל ימיו שמשכן שילו נבנה בחלקו של יוסף, לכן נקרא שונאיו של יוסף. מרן שרת תורה גרח מבאר שכיוון שבשילו היו אוכלים קודשים קלים בכל הרואה, הרי יוצא שאכלו קודשים בנחלת שאר השבטים שהיו משנאיו של יוסף. רבי אלעזר בשם רבי יושע בא לבאר את הפסוק שבשילו אכלו קודשים קלים בכל הרואה, ממה? מכך שנאכלו קודשים קלים ומעשר שני במשכן שילו בכל הרואה, לא צריך השונה להזיר על אכילתן, אלא על עלייתן. כלומר, הפסוק לא צריך להזיר שלא לאכול שם, אלא שלא להקריב שם מחוץ למשכן. אבל על האכילה לא הזיר הפסוק, מפני שהיה אכן מותר לאכול שם את הקודשים, בכל מקום שמשם רואים את משכן שילו. מתם המעמקו לכך? נאמר בפסוק שמופיע בדברים י' ב' פסוק י' ג', הישם עליך פן תעלה עולותיך, פן תעלה עלייתך. כלומר, התורה מזהירה שלא לאכול מחוץ למשכן שילו, אבל לאכול שם מותר. רבי שמעון בר מיאש הבא שאל קומה לפני רבי אלעזר, מהו הרואה? שילו או שילו ומשכן שילו? כלומר, מהו אותם מקומות שניתן לאכול שם קודשים קלים? האם די בכך שנראה את העיר שלו, או שצריך לראות גם את משכן שילו? אמר לשילו ומשכן שילו, כלומר, זה מקום שצריך לראות משם גם את משכן שילו וגם את העיר שלו, כגון הדה, כמו אותו מקום הביא הירושלמי דוגמה, מקום שהיה שם המשכן נראה, אלא שזה היה מפסיק איזה דבר ביניהן, וזה בכל הרואה שהמשנה אומרת צריך שאינו מפסיק כך מבאר הפני משה, כלומר המקום שנקרא בית מעון, ומשם עד שילו לא היה מריחה כל כך גדול, אלא שזה מפסיק וזה אינו מפסיק, וכשיש לנו דבר שמפסיק בינינו לבין משכן שילו, ואנחנו לא רואים את משכן שילו, הרי שלא ניתן לאכול שם. רבי יסה בשם רבי יוחנן מבאר זה סימן כל זמן שהארון מבפנים, כגון באוהל מועד שילו ובית המקדש, ששם היה הארון בתוך אוהל מועד, הרי שהבמות הקטנות אסורות. אבל אם יצא, כגון נו וגבעון, הבמות מותרות. רבי זיור הבא שאל קום לפני רבי יסה, אפילו לשעה כגון אהוד אלי, הרי לפני חורבן משכן שילו הוציאו את הארון המלחמה, בכדי שהארון נסייע לעם ישראל במלחמתם נגד הפלישתים. האם באותו זמן קצר הבמות נאסרו מפני שהארון יצא או לא, והירושלמי אינו משיב על שאלה זו. רבי אבאו בשם רבי יוחנן, דרש גזירה שווה שם שם, משם שנאמר להעלה. הפסוק שמופיע במלאכים א' פרק ח' פסוק ת' אין בארון, רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, הבמות אסורות, אף שם שנאמר כאן לגבי משכן שילו. פסוק שמופיע בשמואל א' פרק ד' פסוק ד', והיישו משם את ארון ברית השם, אף שם הבמות אסורות. רבי שמעון בן לקיש בא, שאל קומי לפני רבי יוחנן מעטה, לאחר שלמדנו את אותה גזירה שווה, האם נלמד את אותה גזירה שווה גם לגבי קורבן פסח? שהרי נאמר בדברים ט"ז פסוק ב' וזבחת פסח להשם אלוקי חצון ובקר, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. ואם כן נלמד גזירה שווה מבית המקדש, שנאמר שם במלאכים א' פרק ח' פסוק ט', אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב. אם כן יש מקום ללמוד שיהיה נוהג קורבן פסח רק שארון במקומו, ואילו כשאין ארון אין קורבן פסח, אם כן כיצד יקריבו קורבן פסח גם באותן שנים של נו וגבעון שארון לא היה שם בפנים? כלומר אם אתה לומד גזירה שווה, תלמד גם לגבי קורבן פסח. משיב הירושלמי, השיב לו רבי יוסי ברבי בון, לומדים גזירה שווה אזכרה, אזכרה. מהזכרה שנאמר להלן, פסוק שמופיע במלאכים א' פרק ח' פסוק ת', אין בארון רק שני לוחות האבנים, אשר הניח שם משה בחורב אשר קראת השם עם בני ישראל. הבמות אסורות, אף הזכרה שנאמר כאן לגבי שילו. וייסו משם את ארון ברית השם, בשני המקומות מוזכר שם בברית השם, הבמות אסורות. מה שאין כאן לגבי קורבן פסח, כל הגזרה שווה זה רק מהמילה שם, לא מהמילה שם וברית השם, ושם אכן לא גוזרים גזרה שווה. שרק גזרה שווה איננו גוזרים מעצמנו, אלא רק דבר שקיבלנו מרבותינו. ברייתא נוספת מביא הירושלמי, וכן היה רבי דוד ורבי שמעון אומר, מעשר שני, היה נוהג והיה נאכל בנוב ובגבעון. ניחא כרבי יהודה, שואל הירושלמי, מילא לפי שיטתו דרבי יהודה אמר חטאת פסח ליחיד בבמה גדולה, לפי שיטת רבי יהודה קורבן חטאת או קורבן פסח היו מקריבים דווקא בבמה הגדולה ולא בבמה הקטנה, אין חטאת או לחילופין פסח ליחיד בבמה קטנה, ולכן גם מעשר שני אכלו רק בנו וגבעון, כמו קורבנות כאלו שלא קבוע להם זמן. אלא שואל הירושלמי כרבי שמעון, דרבי שמעון אמר אף הציבור אינו מביא אלא מה שקבע עליו הכתוב. ולפי שיטת רבי שמעון לא הקריבו בבמה הגדולה חובות שאין קבוע להם זמן, אם כן מעשר שני זה גם בגדר חובה שלא קבוע על הזמן, ואם כן מדוע אכלו אותה בנו וגבעון, מדוע בכלל נהג שם? עונה ירושלמי סבר רבי שמעון, מי שנקבע מעשר שני, לאחר שנהגו בשילו במעשר שני, עוד לא פסק, למרות ששילו כבר חרבה, והבמה הגדולה עברה לנו וגבעון, הרי שדין מעשר שני לא פסק. מניין שואל הירושלמי שהכהנים מצין ידי חובתן בחלה ובתרומה, כלומר שהכהנים יכולים לעשות חלה, לעשות מצה, מחלה ומתרומה ויוצאים בידי חובה, וישראל יוצאים ידי חובה במצה שהם עשו אותה במעשר שני בפסח, תלמוד אומר עונה הירושלמי נאמר בפסוק שמופיע בשמות י' ב' פסוק כף, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. וכיוון שהמילים תאכלו מצות מיותרות, שרי כבר נאמר לפני זה בפסוק י' ח' בערב תאכלו מצות, כאן באה תורה ומרבה לנו ואומרת לנו שניתן לצאת ידי חובה גם במצה של מעשר שני לישראל, או לחילופין מצה העשויה מחלה ומתרומה לכהנים. יכול שואל הירושלמי, אולי נלמד מהמילים תאכלו מצות לרבות, שאף הכהנים יצאו ידי חובתן בביקורים? תלמוד לומר בכל מושבותיכם תאכלו מצות. דווקא מצה הנאכלת בכל מושב, יצאו ביקורים שאינה נאכלים בכל מושב, אלא דווקא בירושלים. ולכן אי אפשר, והכהנים לא יוצאים ידי חובה, אם הם יעשו מצה מחיטין של ביקורים, אלא דווקא אם הם יעשו מצה מחלה ומתרומה, שהרי חלה ותרומה נאכלות בכל משבותיכם בכל מקום ללא הגבלה לכהנים. היטיבון מביאה ירושלמי קושייה, הרי מעשר שני הרי הוא נאכל בכל מושב, הרי מעשר שני נאכל רק בירושלים, ואם כן כיצד יוצאים ידי חובה לפי שיטתך במצא העשויה ממעשר שני. עונה ירושלמי, אמנם מעשר שני נאכל רק בירושלים, אבל כל חיטה של מעשר שני בפוטנציאל שלה יכולה להאכל בכל מקום, שהרי ראוי הוא להיפדות ולהאכל בכל מושב. שהרי אדם יכול לקחת מעשר שני מחוץ לירושלים, לפדות את המעשר שני על ידי שהוא משלם את שוויו ואף מוסיף חומש, ובכך הוא יכול לאכול את אותה חיטה בכל מקום שהוא מעוניין, כי החיטה יוצאת לחולין וקדושת המעשר שני עוברת לכסף. ולכן מבאר הירושלמי, אכן יוצאים מדי חובה בחיטה עשויה ממעשר שני, מה שאין כן ביקורים שהרי לא ניתן לפדותן. שואלת הגמרא, רבי בון ברכי אביי שאל מעטה, הלקוח בכסף מעשר שני תמה כרבי יהודה. אדם שנוטל את פירות המעשר שני שלו ופודה אותם על מאות. המאות הללו אמורות להעלות לירושלים ולקנות בהם פירות. לפי שיטת רבי יהודה, אם אותו אדם עלה לירושלים וקנה בהם פירות, אותן פירות, אם הם נטמעו, אין להם פדיון. אם כן, נשאלת השאלה, לכאורה יש מקום לבוא ולומר, שאם מהפירות הללו מהחיטין הללו שהוא קנה במאות של מעשר שני, הוא ירצה לקנות חיטה ולעשות איתה מצה, הוא לא יצא ידי חובה, הואיל ואינו ראוי להיפדות ולהאכל בכל מושב הנוצין בו, שהרי אותן חיטים אין להם פדיון, וניתן לאוכלן רק בירושלים. האם לפי החשבון הזה יצא שלא יוצאים בזה ידי חובה, והירושלמי לא משיב על שאלה זו. רבי שמעון בן לקיש בא ישאל, לפי הצד שלא יוצאים ידי חובה, בספק שכעת ראינו, מעתה חלת עיסת מעשר שני בירושלים, הואיל ואינה ראויה להיפדות, ולאכל בכל מושב אין יוצאין בה. אדם שלוקח חלה של עיסה של מעשר שני בירושלים, מכיוון שניתן לאוכלה רק בירושלים ולא ניתן לאוכלה מחוץ לירושלים, האם נאמר שלא יוצאים בידי חובה, או שיוצאים בידי חובה והירושלמי אף לא משיב על קושייה זו? יכול ממשיך הירושלמי ומביא את דברי הברייתא, יצאו ידי חובתן בחלות תודה וברקיקי נזיר. אנחנו יודעים שכל אדם שמביא קורבן תודה, עליו להביא 40 לחמים. 40 הלחמים הללו מחולקים ל4 מינים, שמתוכם 30 לחמים, 3 מינים הם מצה, ו10 לחמים מין אחד זה חמץ. דן הירושלמי, האם אדם יוצא ידי חובתו אם הוא לוקח מצות העשויות מאותן חלות תודה ורקיקי נזיר? תלמוד לומר, נאמר בפסוק שמופיע בשמות י' ב', פסוק ט' שבעת ימים מצות תאכלו. המצה צריכה להיות כזו שעשויה מחומר הנאכלת כל שבעה, יצאו חלות תודה ורקיקי נזיר, שאינה נאכלים כל שבעה, שרי קורבן תודה על לחמיו, יש לו דדיין לאכל ליום ולילה. ומכיוון שכך למרות שליל פסח עדיין הוא יכול לאכול את אותן חלות, אך מכיוון שאי אפשר לאכול את אותן חלות במהלך כל השבוע, הרי שלא יוצאים בזה ידי חובה. לאחר שלמדנו כעת שלא יוצאים ידי חובה במצה בליל הסדר העשויה מחלות תודה וקיקי נזיר, רק בגלל הפסוק שבעת ימים מצות אוכלו, וכיוון שאותה מצה לא ראויה לאכל כל שבעת ימים, לא יוצאים בידי חובתה אף לא בלילה הראשון. ונשאלת השאלה, הרי כבר למדנו לפני זה, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, שהמצה צריכה להיות כזאת שראויה פוטנציאלית לאכל בכל מקום, ולכן מצה העשויה מביקורים לא יוצאים בידי חובה. ונשאלת השאלה, מדוע לא בגלל הסיבה הזאת פסלנו מצות העשויות מחלות תודה, שהרי חלות תודה חייבות לאכל דווקא בתוך העיר ירושלים כמו כל קורבנות שלמים? משיב הירושלמי רבי יונה בשם רבי שמעון בן לקיש סבא, שהיה פשוט לו לריש לקיש, שלאחר שהגיע עם ישראל לאחר חורבן שילה, ובנו וגבעון שם הייתה הבמה הגדולה, הרי שהותר להקריב קודשים קלים בכל ערי ישראל, שרותו הבמות, ממה שנאכלו חלות תודה או כיקן עזיר בכל ערי ישראל, לא צריך השונה להוציאן ממושב, ולכן באותה תקופה בוודאי היה מותר לעשות מצות לכאורה בגלל הסיבה הזאת, ממצות העשיות מלחמת תודה, שהרי לחמת תודה נאכלים בכל ארץ ישראל. ובא הפסוק ללמד אותנו מה הסיבה כעת, בתקופת נובי גבעון, שהיה מותר לאכול לחמי תודה וקורבן תודה בכל ערי ישראל, שהרבמות הותרו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע לא ניתן לעשות מצות לליל הסדר מחלות תודה? הסיבה היא בגלל הפסוק, שבעתם אם תאכלו מצות. וכיוון שקורבן תודה יש לו דדליין לאכל ליום ולילה, ולא ניתן לאכול את רקיקי התודה הללו כל השבוע, ומצא יש תנאי בקשרותה שתהיה ראויה פוטנציאלית לאכל כל השבוע של פסח, לכן לא יוצאים בזה ידי חובה. כך ביאר רבי יונה בשם רבי שמעון בן לקיש. אולם רבי יוסף בשם רבי שמעון בן לקיש סבר, שלריש לקיש אכן לא היה ברור והוא הסתפק, האם לחמי תודה או כיכן נזיר נאכלים בכל ערי ישראל בזמן היתר הבמות? ולכן הוא בייר הסבר אחר, זאת אומרת, שנאכלו חלות תודה או כיכן נזיר בכל ערי ישראל, מכאן הוא הוכיח, לא צריך השונה להוציאן ממושב, מכאן הוא הוכיח שבוודאי הותר לעם ישראל בתקופנו וגבעון לאכול בכל ערי ישראל את לחמי התודה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.